ההתפתחות המשמעותית ביותר בסוריה בעת האחרונה היא המציאות החדשה בצפון מזרח המדינה. טורקיה נכנסה לשם לאחר שהכוחות האמריקנים הודיעו שיעזבו בהוראת טראמפ. טורקיה נכנסה למבצע ממושך נגד הקורדים, וזה הוביל גם לתגובות מצד רוסיה ומשטר אסד. בימים האחרונים גם הושג הסכם בין רוסיה לטורקיה לגבי המשך המבצע. על כל ההתפתחויות הללו והמשמעויות שלהן בתוך הזירה הסורית, ובפרספקטיבה רחבה על המזרח התיכון, נשוחח כעת עם שניים, דוקטור גליה לינדנשטראוס ואלדד שביט. שלום לשניכם. נתחיל במדיניות ארצות הברית במזרח התיכון, על פי מה שמשתקף במבצע הזה. קודם כל, לגבי ההימצאות בסוריה, מה אנחנו מבינים ממה שקרה?
אני חושב שטראמפ, הנשיא טראמפ, מאוד ברור במסרים שהוא משמיע בשנה האחרונה, או בכלל, או בפרט בתקופה האחרונה, לגבי איך הוא רואה את המעורבות הצבאית של ארצות הברית במזרח התיכון. והביטוי הכי עדכני לכך הייתה ההחלטה שלו, המחודשת, לאחר שהוא כבר קיבל החלטה כזאת בסוף 2018, להשיג את כוחות האמריקאים מסוריה. בראייתו, אין לכוחות האמריקאים בסוריה תפקיד, בעיקר לאחר שדאש הובס, והיעד של ארצות הברית מומש. גם ככה, טראמפ שוב ושוב חוזר על זה שהנוכחות האמריקאית בסוריה לא תרמה לאינטרסים האמריקאים, והוא מתנגד באופן עקרוני למעורבות של ארצות הברית במה שהוא קורא endless wars, ומלחמות שהן נמשכות ואין להן למעשה מטרה ברורה, ושארצות הברית לא מממשת באמצעות זה איזה שהם אינטרסים. כמו שהיה בסוף 2018, כך היה גם עכשיו, בעקבות שיחה שהוא ניהל עם נשיא טורקיה ארדואן, הוא הודיע שהכוחות נסוגים. בניגוד לפעם הקודמת שההחלטה מוסמסה, על ידי כנראה הפנטגון וגורמים אחרים, הפעם הוא היה די החליטי. והכוחות אכן החלו לסגת, ומה שאפשר כמובן לטורקיה להתחיל לנהל את המבצע הזה. לפני שאני נתייחס אחר כך להקשרים הרחבים יותר, צריך להגיד בהקשר הקונקרטי הזה של סוריה, שטראמפ כמו טראמפ, הוא גם מנהל מדיניות של זיגזג ומגיב גם ללחצים שמופעלים עליו. ההחלטה הזאת שהוא קיבל נתקלה בביקורת רחבת היקף בתוך ארצות הברית, כולל מצד עמיתיו הרפובליקנים, כאלה גם שמאוד מקורבים אליו, וכמובן במערכת הבינלאומית ובמערכת האזורית. לכן גם ראינו פה ושם כל מיני אמירות שלו או מעשים שלו שנועדו להתמודד עם הלחץ. כמו האיום שלו על טורקיה, שהוא יטיל עליה סנקציות שיחריבו את הכלכלה הטורקית, אם הטורקים ימשיכו במהלך שלהם, כמו לשלוח את סגן הנשיא ואת שר החוץ לטורקיה ולהגיע לאיזשהו הסכם על הסכם הפסקת אש לכמה ימים. כמו ההודעה האחרונה שלו, זה שבעקבות בקשה של ישראל וירדן הוא משאיר בכל זאת כמות מסוימת של חיילים, גם שיגנו על מקורות הנפט שנמצאים בצפון סוריה, וגם כנראה באזור טנף בדרום סוריה. כך שאם אפשר לקשור בין ההחלטה של טראמפ לסגת מסוריה לבין המדיניות הכוללת של ארצות הברית במזרח התיכון, אנחנו רואים בצורה מאוד מפורשת עקביות מצד טראמפ ברצון שלו למנוע את המשך הנוכחות הצבאית או המעורבות הצבאית של ארצות הברית במזרח התיכון.
ברור, ונחזור אליך בהמשך בהקשר הזה, ועכשיו אלייך גליה. ארדואן, מה היה התמריץ שלו דווקא עכשיו, כמובן אחרי שטראמפ מאפשר לו, אבל מה בעצם בער בעצמותיו לצאת למבצע הרחב הזה, השאפתני הזה, נגד הקורדים, וגם כפי תכף תתייחסי, יש אלמנט של החזרת פליטים סורים לסוריה, איך זה מתקדם, וכמובן, איך זה משפיע על יחסיו עם עוד שני שחקנים שנמצאים שם, רוסיה וסוריה, ונתייחס אולי לסיום גם להסכם שהושג ממש לפני זמן קצר בין רוסיה לטורקיה בעניין הזה.
אז בעצם אם אנחנו מסתכלים על מלחמת האזרחים בסוריה, זמן לא קצר אחרי שהיא פרצה, הקורדים הבינו שזו הזדמנות וקיבלו לעצמם שליטה אוטונומית על השטחים בצפון סוריה. זה היה דבר שלא היה נוח לטורקים לאורך כל הדרך. אנחנו מדברים עכשיו בעצם על המבצע השלישי של הטורקים, השלישי מאז 2016, וכמו שאמרת, המבצע הכי שאפתני. הטורקים בצדק או לא בצדק רואים בפעילות של הקורדים בצפון סוריה איום ביטחוני עליהם. ולכן הם פועלים כדי למגר את האיום הזה, בעצם בפעולה שלהם כעת הם מרחיקים את הקורדים מהגבול שלהם, הטורקים מדברים על אזור ביטחון של 30 קילומטר לאורך הגבול הטורקי-סורי. אלמנט אחר זה אלמנט של הפליטים. טורקיה מערכת כ-3.6 מיליון פליטים מסוריה. הדבר הזה מתחיל לעורר יותר ויותר ביקורת מבית. דיברנו על זה בפודקאסט בהקשר של הבחירות באיסטנבול וההפסד של בעצם הניצחון של מועמד האופוזיציה בגלל בין השאר הנוכחות של הפליטים בערים מרכזיות בטורקיה. וארדואן מקווה שבאזור הזה שטורקיה תשלוט עליו בצפון סוריה הוא יוכל להחזיר פליטים. עכשיו, עד עכשיו השלב הראשון של התוכנית להרחיק את הקורדים מהגבול עובד. השלב השני של התוכנית שהפליטים יהיו שם, כנראה זה לא יעבוד. זאת אומרת, אז פה אנחנו רואים שרוסיה ואסד יותר מקשים על טורקיה, ובעצם קוראים לשלמות הטריטוריאלית של סוריה, ולכן בטווח הארוך ירצו שטורקיה תיסוג מסוריה.
ואם נוכל בקצרה לסכם את התוצאות של המגעים בין רוסיה לסוריה מבחינת המצב בשטח, כוחותיו של ארדואן ממשיכים לפעול לקדם את היעדים של המבצע, כשרוסיה מלווה אותם, מגבילה אותם, איך זה אמור לעבוד מעכשיו?
בעצם אנחנו רואים שבחמש שעות בין פוטין וארדואן הם הגיעו להסכמות שחמישה חודשים בין ארצות הברית ודיונים בין ארצות הברית וטורקיה לא הצליחו להבשיל לאותו כיוון. אם כי המסגרת היא פחות או יותר אותה מסגרת של פטרולים משותפים לאורך הגבול. הטורקים שרצו במבצע הזה, המבצע השלישי שיהיה להם שליטה על 400 קילומטר מהשטח של הגבול בין טורקיה וסוריה, צמצמו את השטח שלהם, בשאר המשטר ייכנס. פה זה אלמנט הכי מעניין, אני חושבת, בהסכמות בין טורקיה ורוסיה, שבעצם יש פה הכרה של טורקיה במשטר אסד. בעצם בזה שאנחנו מקרבים את משטר אסד לגבול עם טורקיה, אין לטורקיה ברירה, אלא כבר להתכונן ליום של אחרי מלחמת האזרחים, ובעצם להגיד שאסד, למרות שהיא כל כך פעלה כדי להפיל אותו, הוא השותף הלגיטימי.
ועוד כמה מילים לגבי הקורדים. זה בעצם השחקן שתמיד מפסיד כשקורים דברים כאלה, או שיש פה איזה הקשר מסוים שגרם לכך שלא היה להם שום מפלט, שום דרך להתגונן בפני מה שבא עליהם.
הקורדים הם שחקן לא מדינתי שלאורך השנים לא הצליח לזכות לתמיכה מעצמתית לאורך זמן. הוא זכה לתמיכה מעצמתית מסוימת מצד ארצות הברית במלחמה נגד דאש, אבל ברגע שזה הפך להיות דאש הוסב, לפחות מבחינה טריטוריאלית, בעצם האמריקאים זנחו אותם. עכשיו, זה באמת אחת החששות שקשורים לנסיגה האמריקאית. האם עכשיו שהקורדים צריכים להפנות את העיקר הלחימה שלהם מול הטורקי, והאם בעצם הם עכשיו יאפשרו לדאש לצמוח מעצמו, לא בגלל שהם רוצים את זה, אלא פשוט בגלל שהם לא ישגיחו יותר על האלמנט הזה. אם אנחנו מדברים על עצמאות קורדית, הסיכוי היחיד שהיה יכול להיות זה היה דווקא בצפון עיראק. צפון סוריה מכתחילה היה פרויקט יותר גם פחות שאפתני ועם סיכויים פחות גדולים להצלחה.
אלדד, נחזור אליך. מה אנחנו למדים מכל הסיפור הזה לגבי ההתמודדות של ארצות הברית עם כל מיני איומים ואתגרים, למשל האיום האיראני, ומה בעצם זה מקרין על כל האזור, על כל מי שחשב למשל שהוא יכול להיות בעל ברית, או שחושב שזאת השעה להתגרות, כן, ולעשות מהלכים אנטי-אמריקאים, ואולי פחות חושש מבעבר.
אני חושב שהסוגיה המרכזית שצפה ועולה בעקבות המהלכים האמריקאים האחרונים במזרח התיכון, היא הסוגיה של המחויבות של הממשל האמריקאים לבעלי הברית שלו, בכל מה שקשור להגנה אקטיבית על האינטרסים שלהם. ויש איזה קו מחבר בין ההתנהגות האמריקאית מול המהלכים במפרץ, לבין המחויבות שלהם, או אי המחויבות שלהם, להמשיך ולהגן על אינטרסים של הקורדים, שהיו בעלי הברית שלהם, ולמעשה אלה שנלחמו בפועל בשטח מול דאעש, היה אויב, הוגדר אויב אסטרטגי ראשון במעלה עבור האמריקאים. הקו המחבר בין שני האירועים האחרונים, או שתי הזירות האלה, הוא זה שממשל טראמפ אומר שהאחריות על ההגנה של האינטרסים, וזה על הגורמים עצמם, ולא על ארצות הברית. מה ששונה ממה שידענו, או מה שהכרנו בעבר, שארצות הברית, בתור מעצמה, הייתה זו שהובילה את ההגנה על האינטרסים. עכשיו, זה בלט גם בהחלטה של ארצות הברית לא להגיב בעקבות הפעולה הצבאית שאיראן ביצעה נגד אתרי הנפט בסעודיה, וזה, רואים את זה גם בהחלטה שלהם שלא לא למנוע, לא להגן על, על האינטרסים של הקורדים, כשהטורקים מחליטים לפלוש לתוך סוריה. המשמעות המרכזית מכל זה, זה שאותם שחקנים אזורים, אותם בעלי ברית של ארצות הברית, שבעבר היו בטוחים שארצות הברית נמצאת מאחורי ומגבה אותם, צריכים היום למצוא אלטרנטיבה אסטרטגית, מדינית וצבאית, למה שהיה ברור עד לא מזמן. יכול להיות שביטוי מסוים לזה, שעדיין צריך לראות עד כמה הוא מתפתח, זה ניסיון של מדינות המפרץ למצוא איזה דרך של הידברות עם איראן. אם זה מע"מ ואם זה סעודיה, מאחר והן צריכות להגן על האינטרס שלהם כדי למנוע מצב של אסקלציה, למנוע מצב של מעורבות איראנית בטריטוריה שלהם, ומאחר והאמריקאים בריאתם לא עושים את העבודה הזאת, הם צריכים לעשות את העבודה הזאת. אני חושב שכל האירוע האסטרטגי הזה, שהוא חורג מצפון סוריה, הוא בעל משמעות רחבה מאוד למזרח התיכון בכלל, הוא גם משמעותי מבחינת ישראל. כי משני טעמים מרכזיים, יכול להיות שיש עוד טעמים, אבל משני טעמים מרכזיים. האחד זה שבסופו של דבר ישראל צריכה היום להבין טוב יותר, שהיא נמצאת לבד במערכה נגד ההתבססות האיראנית בסוריה, ואולי גם בעיראק, ולא יהיה מישהו אחר שיעשה את העבודה בשבילה כדי למנוע את זה. ודבר שני, זה במערכה האיראנית בכלל, כי גם אם איראן תמשיך לקרסם לדוגמה בהסכם הגרעין, לא ברור שהאמריקאים הם אלה שיעשו איזשהו מהלכים קונקרטיים מעבר לסנקציות, כדי למנוע ממנה להמשיך ולהתחזק ולבסס את אחיזתה. בסך הכל, המהלך האמריקאי לסגת מסוריה, גם אם הוא ביטוי אינדיקטיבי, רק כי היו שם רק 2,000 חיילים, הוא במפורש מקל גם על איראן וגם על רוסיה להדק את אחיזתם בסוריה, ויכול להיות שהוא גם יקל על איראן להמשיך ולהקים ולממש את אותו ציר, ציר של יבשתי מאיראן דרך עיראק דרך סוריה ל...
גליה, אנחנו רוצים גם לשמוע על איך כל זה משפיע על ראייתו של ארדואן בהקשר הפוליטי האזורי, האם הוא לדעתך עשוי עכשיו דווקא להתקרב, אשמח מה שאמרת, לציר של רוסיה ואסד, אנחנו יודעים שהם שיתפו פעולה קודם לכן במסגרת כל מיני ועידות וסיכומים על עתיד סוריה, האם זה דווקא דוחף אותו בכיוון הזה, או שאולי פתאום הוא מרגיש שיש לו כוח, והוא יכול להיות מין איזה איזון נגד הציר המקורב לאסד ולאיראן?
אני חושבת שמצד אחד ארדואן מבין טוב מאוד מי בעל הבית היום בסוריה, וזה רוסיה, אם הוא צריך להגיע להישגים, הוא צריך לדבר עם מוסקבה. מצד שני, יש לו מתיחות גם עם אסד, קשה לו, אסד התבטא רק אתמול
שארדואן גנב,
כן. ויש את המערכה באידליב שמתממשת ובאה, וגם בה יש פוטנציאל לעוד מיליון פליטים שיגיעו לטורקיה. וגם עם איראן, הסיפור לא פשוט. איראן גם, ארדואן הביא ביקורת על זה שאיראן גם לא הייתה שלמה עם המבצע הטורקי בצפון סוריה, כך שהמרכיבים של הציר הזה הם לא לגמרי נוחים לו, אם כי בסופו של דבר הוא מבין שמארצות הברית לא יצא שום דבר, וצריך לדבר, כמו שאמרתי, עם מוסקבה.
אז תודה רבה לשניכם, ואת הדברים שאתם חושבים, אתם כבר העליתם על הכתב במבט על שהתפרסם באתר. כל מי שמעוניין, זמן להיכנס לשם. תודה רבה.